כשהילד שלנו אומר, אני אפס, אני מטומטם, אני לא אצליח, זה המקום שתדלק הנורה אדומה. אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו עובדים בכיוון שבונה את היכולות או הורס אותם. לפעמים מכל הכוונות הטובות אנחנו עושים את כל הטעויות האפשריות. זה מה שאנחנו הולכים לשמוע היום בפודקאסט. מה הטעויות ואיך אנחנו יכולים לתקן אותם. היי, אני מור שמיר, מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז ולהורות הייטקיסטית וקרייריסטית, יועצת זוגית ומשפחתית, ואני שמחה וגאה לפתוח את הפודקאסט. כאן לא מתקנים ילדים. יאללה, מתחילים.
מור שמיר מדברת תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם.
כל פעם שאני מתעסקת בלראות את האור שבילדים שלנו, אני נדמת מחדש מהעובדה שבעצם אנחנו לא יודעים באמת איך לעודד, אנחנו לא יודעים באמת איך להגיד דברים לילדים שלנו שיעצימו אותם. ולמה אני מתכוונת? אני מתכוונת לזה שכל האוטומטים שלנו, של איך שאנחנו מדברים אל הילדים שלנו ועל הילדים שלנו, זה אוטומטים שלא תמיד מביאים את הילד להבין על עצמו שהוא יכול, שהוא מסוגל, שיש לו כוחות, שיש לו יכולות, שיש לו אור פנימי. עכשיו, תדמיינו את עצמנו בעצם, הולכים לנו בעולם הזה עם איזשהו דלי, דלי מלא במים. הדלי הזה שמלא במים, המים האלה בעצם מסמלים לנו את הערכה העצמית והביטחון העצמי של הילד שלנו. עכשיו, תדמיינו גם שמישהו חורר את הדלי הזה, ככה שנייה לפני שמילאנו אותו במים. ועכשיו יש שם תמיד גם איזושהי נזילה קבועה של מים. הנזילה הקבועה הזו זה בעצם הילד שעשה לילד שלנו פרצוף, או אולי לא רצה לשתף אותו במחניים, או סתם לא בחר אותו ראשון לכדורגל. זה המורה שיכול להיות שהיא הגיעה קצת יותר עצבנית, משהו קרה אצלה בבית, ועכשיו איך שהיא ראתה את הילד שלנו, היא נחתה עליו עם העצבים שלה, ובעצם כעסה עליו על משהו שלא היה באותם הווליומים של מה שהוא בעצם עשה. אז כל הזמן יש איזה מקום שבתוך הערכה עצמית והביטחון עצמית והחשיבה על עצמו, הילד נוזלים לו המים. ותפקיד ההורה הוא בעצם להחליט שהוא זה שכל הזמן בודק וממלא את המים בתוך הדלי של הילד שלנו. אם אנחנו נמלא את הדלי מספיק מהר ומספיק בקונסיסטנטיות ומספיק באדיקות, כנראה שמה שיקרה שם שאף פעם הדלי הזה לא יתרוקן. זאת אומרת, התפקיד שלנו בעצם, אחד מתפקידנו, זה לדאוג שהדלי הזה לא יתרוקן. אז עכשיו אני רוצה בעצם היום בפודקאסט הזה קודם כל לבדוק עם עצמי מה אני לא רוצה לעשות יותר מול הילד שלי, בבית שלי. בעצם מה מרוקן את הדלי הזה? מה גורם לחור הקטנצ'י כזה שממנו זורמים המים להפוך ולהיות חור מאוד מאוד גדול? כזה שיכול להיות שהסיכוי שנחזיק את המים בדלי הוא לא מאוד גדול, כי הוא מתרוקן נורא נורא מהר. ואחרי שאני אברר עם עצמי איזה דברים בעצם מייצרים אצלנו את הלקיחה של המים, את הוצאת המים מהדלי, אני גם ארצה שאנחנו ננסה להבין מה אנחנו יכולים לעשות עבור הילד שלנו שנחשב תחת הקטגוריה של מילוי הדלי. אז אני חושבת שיש לזה קשר ישיר לחנוכה שעכשיו קרב ובא, ואני בעצם רוצה שנדמיין את עצמנו בתור השמש של החנוכיה המשפחתית אצלנו בבית. איך אנחנו יכולים לפזר מהאור שלנו, גם להדליק את כל הנרות בבית, שזה הבן זוג שלנו, שזה הילדים שלנו, וגם להיות אלה שנותנים את הדוגמה, את התאורה, וגם להיות אלה שמפזרים את האור בבית, על הנרות האחרים ובכלל סביבנו לגמרי. אז בתור התחלה אני רוצה שנבחן רגע איך אנחנו פועלים בבית, והאם מה שאנחנו עושים בבית היום מעיד על זה שאני הולך בכיוון הנכון, שאני נותן את התאורה באמת לכיוון שאני רוצה לתת. אז הייתי רוצה שכל אחד ייקח לעצמו עכשיו דף בעת, וישאל את עצמו את השאלות הבאות. האם לעתים קרובות הילד שלי, אחד מהילדים, מניח שהוא טועה בעת ויכוח לגבי נושאים שהוא מאמין בהם? האם לעתים קרובות הוא נמנע אולי מלנסות לעשות פעילויות או אתגרים חדשים? האם אתם שומעים את הילד שלכם אומר דברים כמו, אני כל כך טיפש, אני לוזר? האם נתקלתם בילד שלכם בעצם, ראיתם בעיניים שהוא מפסיק פעילות, מיד אחרי שהוא נתקל באיזה בעיה או קושי, או מיד אחרי שהוא מגיע למקום שהוא חש תסכול? האם הילד שלכם לעתים קרובות משקר או מבלף כדי לנצח במשחק, ובכלל האם להפסיד זה משהו שמבחינתו הוא מאוד מאוד קשה? האם הילד ממציא לפעמים תירוצים כשדברים לא מסתדרים לו? אולי הילד שלנו חושב שאין לו חברים מכיוון שאף אחד לא רוצה להיות חבר שלו? האם הילד שלכם אימץ לעצמו את תפקיד ליצן הכיתה כדי להסתיר תחושות של אולי חוסר ביטחון עצמי, שזה בעצם דלי שהוא לא כל כך מלא במים? האם הילד שלנו אומר הרבה פעמים שהוא נמוך מדי, גבוה מדי, רזה מדי, שמן מדי, מכוער מדי? ואגב, בואו ננסה להבין, האם זה מקום שגם אנחנו מדגמנים את אותו הדבר בדיוק? האם גם אנחנו בעצם מדברים על מה אנחנו יותר מדי ופחות מדי דרך קבע? והאם הילד שלנו, אנחנו רואים אותו שהוא לפעמים חסר אונים, ממתין שאחרים יצילו אותו כשהוא נתקל בבעיות? אתם יודעים, ילדים צעירים לפעמים יאמצו את המקום של השתו לי, אכלו לי, של הקשה לי אז אני מיילל, תרחמו עליי. ילדים יותר גדולים יגידו, אני לא יכול, אני לא יודע, תעשה לי, תעזור לי. זאת אומרת, זה יכול להיראות שונה בגילאים שונים, אבל בסופו של יום זה מגיע מאותו מקום. אז אם אחד מהדברים או יותר נשמע לכם כמו משהו שמצלצל לכם מוכר, כנראה שכדאי לכם מאוד להזין לפודקאסט הבא. אחד הדברים שאני רוצה להאיר את עינינו, זה שאנחנו הרבה פעמים בהורות עושים לפעמים את הטעויות, אפילו הכי חמורות, מכל הכוונות הטובות שלנו. מהמקום שבו אנחנו ממש מאמינים שרק אם אנחנו נעשה את זה בדרך הזו, אז הילד שלנו ילמד, יבין, יתפתח ויתקדם. ואנחנו כאן באים בפודקאסט הזה, שקראנו לו בשם ממש ככה, שנותן לפעמים פוקס בבטן, כאן לא מתקנים ילדים. אנחנו באים כדי, במקום להמשיך בשטנץ הקבוע, שאנחנו חונכנו אליו כל כך טוב, של ללכת ולחפש מה הבעיה עם הילד שלי, ואיזה איש מקצוע יבוא ויתקן אותו, במקום הדבר הזה, אני רוצה להחזיר אותנו אל עצמנו, ולהגיד שאני מאמינה שהורות טובה זו עבודה פנימית. אז כל מה שאנחנו הולכים לשמוע היום ובפרקים הבאים, זה בעצם איך אנחנו יכולים לעבוד עם עצמנו, כדי שאנחנו נצליח להרגיש שאנחנו נותנים לילדים שלנו את הבסיס הכי טוב לחיים. עכשיו תחשבו על זה, שאם יש לנו השפעה מכרעת על עיצוב אישיות הילדים שלנו, זה כנראה חדשות טובות, אבל גם חדשות רעות. כי בעצם, איזה יופי, בואו נלמד איך אנחנו יכולים להשפיע על עיצוב אישיות הילדים שלנו, אבל מאידך זה גם, אוי ואבוי, איזה פחד. אנחנו בעצם הולכים להשפיע עמוקות על עיצוב אישיות הילדים שלנו. יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, ואנחנו לא נרצה שהם ילמדו מאיתנו ויעתיקו מאיתנו. ויכול להיות שיש דברים שהם חזקים מאיתנו, שאנחנו יודעים שזה האוטומטים שלנו, ואנחנו לא רוצים שהם ישמשו את אותם, שהם ישלמו את אותם המחירים שאנחנו יודעים ששילמנו על האוטומטים האלה. אז בואו נראה מה אנחנו אומרים מתוך כל הכוונות הטובות, ומה הילדים שלנו לומדים. לפעמים אני אהיה במקום שאני רואה שהילד שלי לא עשה את הדברים ממש כמו שהוא היה יכול. ואז אני אבוא ואני אגיד לו, אם רק היית יכול להיות יותר כמו. הילד שלי שומע בעצם במשפט הזה, אני לא מספיק טוב, אני לא שווה. ולפעמים אנחנו לא רומזים, אנחנו פשוט אומרים את זה דוח בפנים. אתה טיפש או סתום או שמן או רע או עצלן או חוצפן. ואז הילד שלי בעצם משוכנע שאני צודקת, וזה אומר שהוא מבין על עצמו שהוא טיפש, סתום, שמן, רע, עצלן. לפעמים אנחנו יכולים להיות במקום שאנחנו ממש כועסים, ואז אנחנו לא בוחלים, ואנחנו נגיד לו, הלוואי ולא היית נולד בכלל. הילד שלי מבין, אני לא רצוי. לפעמים זה יהיה משהו קצת יותר מעודן ועדיין בוקס בבטן, רק צרות יש לי ממך. והילד שלי מבין, אני לא מסוגל לעשות שום דבר כמו שצריך. אני עושה צרות. כשאני אגיד לו, אני לא אוהב אותך, אני לא אוהב אותך עכשיו, הוא יגיד לעצמו, אני לא מספיק שווה כדי להיות אהוב. וכשאני אגיד לו, עזוב, עזוב, זה לא בשבילך, אתה לא תצליח. אז בעצם מה שהילד שלי לומד על עצמו, אני לעולם לא אצליח, חבל אפילו לנסות. אז בעצם מילים יכולות לנפץ את החלומות שלנו, את החלומות של הילדים שלנו, ואנחנו עושים את זה מכל הכוונות הטובות. בתוך תוכנו אנחנו חושבים שרק אם נגיד לילד שלנו, הוא כנראה יבין. שרק אם אנחנו בעצם נראה לו איפה הוא לא, אז הוא יקום ויגיד, רגע, 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 סטופ כדור הארץ, הבנתי, אני הולך ואני מתקן את זה. אבל בינינו עם יד על הלב, עוד לא פגשתי את הילד, שיבוא ההורה ויגיד לו, אתה לא עשית את הדברים כמו שצריך. אני רואה שאתה לא סידרת, אני רואה שאתה לא ניקית. אני חושבת שחבל שאתה לא עושה את זה ככה. אני חושבת שצריך לעשות את זה 1, 2, 3. ואז יקום הילד ויגיד, וואלה אבא, אמא, אתם צודקים. כמה פעמים אתם אומרים לי? אתם לא צריכים להגיד לי, תודה שאתם דואגים לחינוך שלי. אני מבין עכשיו מה אני צריך לעשות, ואני הולך לשנות את זה. בעצם הסיפור העצוב הוא שאנחנו משקיעים את האנרגיות שלנו כדי לתקן את הילד, לתקן את דרכיו, להסביר לו מה הוא צריך לעשות אחרת. ומה שאנחנו עושים שם במקומות האלה זה פשוט נותנים לו על הראש. וכשאנחנו נותנים למישהו על הראש, אני רוצה רגע שתדמיינו את הפטיש הזה שדופק על המסמר בקיר. אתם מכירים את המשחק של הילדים הצעירים ששמים את הקוביות בתוך החתיכת עץ הזאת ודופקים עליהם? אז בעצם כשאני דופק לילד שלי על הראש, מה שקורה זה שהוא לאט לאט מתכווץ, מתכווץ, יורד, קטן. אני בעצם עושה פה הקטנה של הביטחון העצמי. אני בעצם לוקחת את החור הזה שדיברתי עליו בתחילת הפודקאסט, את החור הזה שבדלי, ואני מגדילה אותו, מגדילה אותו. והמים הולכים ונשפחים, ודי מהר, הדלי הזה של הערכה עצמית והביטחון העצמית של הילד שלי, יישארו בלי מים. ייבשתי את הילד שלי. האמת, אם אני הייתי משווה את זה להשקיה של איזשהו צמח, אז כשאני בעצם נותן לילד שלי על ראש, אומר לו משפטים כמו, למה אתה תמיד? כמה פעמים אפשר להגיד לך? מתי כבר תלמד? אתה עושה נהדר, אבל אם היית עושה את זה כמו שהראיתי לך קודם, הכל היה נראה אחרת. חבל שאתה עושה את זה ככה. הראיתי לך איך לעשות. אתה לא לומד. אתה לא מקשיב. כל המקומות האלה בעצם זה פטיש שדופק על הראש של הילד שלי, ועכשיו הוא שמה מתחיל להתכווץ. מתחיל להתקפל. מתחיל להשתבלל. זה הדבר האחרון שמגדל ביטחון עצמי ומגדל את היחסים. אז אני יודעת שיכול להיות שחלקכם עכשיו מאזינים ומרגישים את הבוקס בבטן. אבל אתם יודעים מה? לפעמים הצעד הראשון במודעות זה להתחיל לערבל את הבטן שלנו. וזה המקום שממנו אנחנו מתחילים לצמוח. אני רוצה להגיד לכל אחד שמרגיש שהמשפטים האלה מדברים על הילד שלו. אני רוצה להגיד לכל אחד שמרגיש שהמשפטים האלה יוצאים מהפה שלו, שאני יודעת שבהורות שלכם אתם עושים את הכל מכל הכוונות הטובות. טוב שהגעתם לפה, כי עכשיו אנחנו הולכים להבין מה כן כדאי לעשות. מה כן מוסיף המון מים לתוך הדלי של תשומת הלב, לתוך הדלי של הביטחון העצמי והערכה העצמית של הילד שלנו. אז דבר ראשון אני רוצה לספר פה על איזשהו ניסוי שעשו בסטנפורד, שלקחו ילדים בכיתה ה', נתנו להם מבחן פחות או יותר ברמה שלהם. לחצי מהקבוצה אמרו, אתם מאוד חכמים אחרי שראו את התוצאות, ולחצי השני אמרו, אתם מאוד מאוד התאמצתם. אחר כך שאלו אותם מה הם היו בוחרים עכשיו. מבחן יותר קשה, מאתגר, כזה של חומר חדש שהם עוד לא ראו, או משהו פחות או יותר אותו דבר. קבוצת ממש חכמים בחרה אותו דבר, קבוצת ממש מתאמצים בחרה משהו פחות או יותר, קבוצת ממש מתאמצים בחרה משהו קצת יותר מאתגר. אחר כך לא שאלו, פשוט נתנו לשתי הקבוצות מבחן שהוא מאוד מאתגר, קשה, חומר חדש, ומה שראתה החוקרת שנקראת קארול דווייק, זה שקבוצת הממש מתאמצים הפכה מהר מאוד לממש אומללים, וחלקם פרשו באמצע המבחן, והיא מסבירה שכשאומרים למישהו אתה ממש חכם, ואז בעצם הוא פוגש את המקום שבו אולי הוא הולך לאבד את הכתר הזה, את הטייטל הזה של החוכמה, אז הוא פורש. אבל קבוצת המתאמצים שהבינה שהם מקבלים נקודות על מאמץ, בעצם הייתה שמה all over the place, בהרבה מאוד התלהבות, קבוצת המתאמצים הפכה מהר מאוד לקבוצת מתלהבים, והם נשארו כמובן עד הסוף ועשו מעל ומעבר למה שהם יכלו. בסופו של יום, השלב האחרון בניסוי בעצם מבהיר לנו חד משמעית את הכיוון הנכון והלא נכון. נתנו לשתי הקבוצות שוב מבחן כמו בהתחלה, רק עם מספרים קצת אחרים. קבוצת ממש חכמים כבר איבדה את הביטחון העצמי, הכלי שלה, הדלי עם המים פשוט התרוקן והתייבש, והם לא הצליחו כמו שהם הצליחו בהתחלה. ולעומת זאת, קבוצת ממש מתאמצים הצליחה מעל ומעבר לציפיות. אז מה שלמדנו כאן, זה אחד הדברים שכדאי לנו לעשות עבור הילדים שלנו, זה להסתכל על המאמצים שהם עושים. לתת נקודות על כל מקום שבו הם מנסים, מתאפקים, מתאמצים. כל המקומות האלה, תחשבו על זה, מקומות שקודם כל מייצרים מיומנות, הרי אף אחד מאיתנו לא נולד מרצה, אף אחד מאיתנו לא נולד מתכנת דגול או מהנדס מערכת, כל אחד מאיתנו היה צריך לעבור כברת דרך ולעשות טעויות בדרך ולקום מהטעויות האלה ולנסות שוב ושוב. גם כשאנחנו ניתן נקודות על מאמץ עבור הילדים שלנו, הילדים שלנו יבינו ששווה לנסות, שכדאי לנסות. ואני יכולה להגיד שמחקרים מראים שהאנשים המצליחנים ביותר בעולם, המכנה המשותף של כולם זה לא שהם עם ה-IQ גבוה וגם לא עם מוטיבציה מטורפת, זה שהם מוכנים כל פעם שהם נופלים לקום ולנסות מחדש. אז אחד הדברים שאנחנו לומדים כאן זה שכדאי מאוד לדבר על מאמץ. אבל יש עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא לא כל כך straight forward, הוא לא כל כך משהו שאנחנו מבינים שהוא מאוד מאוד מעודד וממלא מאוד את הדלי של תשומת הלב של הילד שלנו, את הדלי של הערכה עצמית. הדבר הזה נקרא אמפתיה, כן, ככה פשוט. אם אני רואה את הילד בכלכלתו, ומה שאני אעשה שם זה להצטרף אליו, לרגש הקשה שהוא מרגיש עכשיו, להגיד לו אני מבין אותך מאמי, אני מבין שאתה מתבאס עכשיו, מה שעשיתי עבורו זה בעצם שני שירותים. השירות הראשון זה להגיד לו, תקשיב פה, אתה לא לבד. אתה לא לבד. הרי גם ריטה אמרה שהכי קל זה לפחד ביחד. קל הרבה יותר לפחד ביחד, זאת השורה המדויקת. אז ברגע שמישהו, כמובן וכמובן אם זה הילד שלי מרגיש שהוא נפל לתוך בור שחור, שמשהו ממש לא הצליח לו, ואני אגיד לו, אני מבינה, אז מה שאני אגיד לו פה זה, אני איתך ביחד, אנחנו צוות. והדבר השני שאני אגיד שמה, בעצם זה, אתה לא השתגעת, מה שאתה מרגיש עכשיו זה רגש שמרגישים בני אדם, זה רגש לגיטימי. אני בעצם נותנת פה לגיטימציה לרגש. אז המקום הזה הוא מקום מאוד מעודד ובונה יכולות, ומאפשר לילד שלנו להבין שהוא שייך למשפחת בני האנוש, שבה יש אנשים שהם לא מושלמים, שבה יש אנשים שהם לא מצליחים כל דבר שהם מנסים, והם מוכנים לקום ולנסות עוד פעם. ילדים ששמעו הרבה פעמים שהם מתאמצים, מתאפקים, מנסים, ילדים שזכו לאמפתיה, זה ילדים שכמו צמח בעצם השקו אותם, נתנו להם אוכל. אם אנחנו חוסכים מהם את הדבר הזה, אנחנו בעצם מרעיבים אותם. ואם אנחנו משתמשים במילים הקשות שדיברנו אותם קודם, אנחנו מרעילים אותם. האם הייתם רוצים להרעיל את הילדים שלכם? אני בטוחה שלא. אז בואו לכבוד חנוכה, לכבוד המקום הזה שאנחנו רוצים למצוא את האור שבכל אחד. בואו נהיה אנשים המדליקים ולא המחבים האלה. בואו נבין שכשאנחנו רואים דברים שקרו לא כראות עינינו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לייצר אמפתיה. להגיד להם, אני מבין שעכשיו קשה לך לסגור את הטלפון. אני מבין שעכשיו אתה מרגיש כועס. אני מבין שאתה רוצה את זה ואתה לא יכול לקבל וזה מעצבן. הדבר השני שאנחנו נעשה זה לדבר על המעמד שהם עושים שמה. לדבר על זה שאני רואה שהוא מתאפק כדי לאסוף את עצמו. אני רואה שהוא מתאמץ כדי להירגע אחרי שכל כך כעס. כל המקומות האלה הם מקומות מחזקים. אנחנו נמשיך ונדבר בנושא הזה עוד הרבה, כי הנושא הזה הוא כל כך גדול, והאמת, עם יד על הלב, אם הייתם מכריחים אותי לדבר היום רק על דבר אחד, הייתי מדברת על זה. אז אני שמחה מאוד לפתוח את סדרת הפודקאסטים המטורפת שהולך להיות לנו פה, כאן לא מתקנים ילדים. ואני רוצה להגיד לכולנו, שכאן בעצם בודקים מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו ההורים, כדי לייצר פה התנהלות נכונה שבונה את היכולות של הילדים שלנו ומייצרת משפחה שמחה. אני הייתי מור שמיר, מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז ולהורות, הייטקיסטית וקרייריסטית, יועצת זוגית ומשפחתית, ואנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים בשמחה וצהלה פעם בשבוע, אז תעקבו. כאן לא מתקנים ילדים. יאללה ביי.